וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, נפגשים בעשרת, והפעם אנחנו בפרשת ויקרא, פותחים ספר חדש, ספר שעוסק הרבה מאוד בקורבנות, במשכן, ובכל מה שנוגע לעבודת השם, שהיום כבר פשוט לא נמצא. אנחנו עומדים בתחילת ספר של תחושה שלי, ולא רק שלי אולי, שאנחנו קצת מרוחקים מהעבודה הזאת, עבודת הקורבנות, לקחת בהמה ולשחוט אותה ולזרוק את הדם שלה ולהעלות אותה למזבח, להקריב אותה. ואפילו אם זה לא בהמה, אפילו לקחת איזשהו מנחה, איזשהו לחם ולהביא אותו מתנה לאל, מה הוא אוכל את זה? מה יש לו לעשות עם זה? וכשאני מסתכל על הקשר בין קורבנות, גם אם הם רחוקים לי מהעולם, לבין עשרת הדיברות, זה ודאי מחובר לגמרי, כי הדיבר השני כולו מלא בעזרה גדולה מאוד מפני העבודה ובפני ההשתחוויה, בפני אל זר, בוא נקרא אותו לרגע. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל כל תמונה, אשר בשמיים מעל ואשר מארץ מתחת, לא תשתחווה להם ולא תעובדם, כי אנוכי אדוני אלוהיך אל קנה, פוקד עוון אבות על בנים, על שלשים ועל ריבעים לשונאי, ועושה חסד לאלפים, לאוהביי ולשומרי מצוותיי. למה הדיבר הזה קשור לקורבנות? כי זה פשוט לכאורה המראה. אל תעבוד, אל תשתחווה, אל תתמסר, ואל אפילו תפסל פסל בדמות של עבודה זרה. אבל כן תעבוד אותי. על זה העולם עומד. אחד משלט הדברים שעליהם העולם עומד זה תורה, עבודה וגמלות חסדים. הפירוש הראשוני זה לימוד התורה, עבודת הקורבנות במקדש וגמילות חסד בין אדם לחברו. אז שלום לרב שלום שוורץ. אני בא אליך היום ומתחיל עם תמיהה גדולה. מה אני עושה עם הקורבנות? ועוד קודם לכן, אנחנו בעשרת הדיברות, מה אנחנו עושים עם הדיבר הזה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי? בזמננו אנו, שעבודה זרה קצת נעלמה מחיינו, ברוך השם, ואנחנו לא מתעסקים עם דברים שבכלל אנחנו לא מבינים אותם, אז איך זה רלוונטי היום, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי?
מצד אחד אפשר לראות את הפרשה, ויקרא וספר ויקרא כדבר שהוא פחות רלוונטי לעולם שלנו היום וגם לכל 2000 שנה שלא היה לנו בית מקדש. אבל מצד שני אנחנו יודעים שכל שבוע מ2000 שנה האלה אנחנו למדנו את פרשת השבוע, ראינו את הרלוונטיות, את העומק של הדבר, בעומק של הפסוקים של התורה ואת תורת חיים, איך שאנחנו יכולים באמת לחיות עם המסרים ואת העומק של הפרשיות השבוע, אפילו שלא נראים רלוונטי למעשה, לעניין בית המקדש וקורבנות. אבל בואו נעמיק קצת בעניין של הדיבר השני, שהוא באמת רלוונטי מאוד. כתוב, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. הרמב״ם כותב שזה מצוות לא תעשה, לא להאמין באלוהים אחרים, ו הספר החינוך קורא לזה מצווה תמידית, אחד מ6 מצוות תמידיות שהוא מונה. מה שמעניין שזה אחד מ2 שהם מצוות לא תעשה. איך אפשר לקיים מצווה כמצווה תמידית שהוא מצוות לא תעשה? זה קצת בעייתי. אני לא עושה דבר, זה כמו שאני לא אוכל אוכל שלא כשר. אז המצוות לא תעשה. וכל רגע שאני לא אוכל את האוכל הזה, אני לא מקיים את המצווה הזאת. אני רק מקיים אותו כשיש לי איזושהי אפשרות או ניסיון לאכול אותו. אבל מצווה תמידית, זאת אומרת שיש איזה אתגר או ניסיון כל רגע ורגע. איך זה עובד? אז אחד מהתשובות שאני דווקא מתחבר אליו, שזה להבין שהמצווה היא משהו בפנים מאוד מאוד רגיש בתוך התודעה שלי, שזה לעבוד את האגו שלי. זאת אומרת, כמו שכתוב, לא יהיה בך אל זר. איפה יש אל שהוא בתוכי, אל זר שבתוכי? זה האל של האגו שלי. זאת אומרת, האנוכיות שלי, שאני כל כך עובד את עצמי, במקום לעבוד לשם שמיים, אני נמצא באיזשהו אתגר תמידי, כי יש לי כוונה שאני יכול לכוון את עצמי כדי לבנות את האגו שלי, להגן על האגו שלי, לעבוד את האגו שלי, כל זה בתוך הדיבר השני, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. כמו שברי סחרוב פעם אמר, כולנו עבדים למשהו. דילן אמר, you're serving someone all the time. אז השורש של עבודה זרה הוא עבודת האגו, עבודת עצמי, עצמי במובן האנוכיות, האגו, לא הנשמה, לא ה-higher self, כמו שקוראים לזה היום, אלא האגו, האגוסנטריזם שלי, האנוכיות שלי. אם אנחנו מסתכלים על זה, כמו שהחובת הלבבות מתאר את זה, אם אנחנו לא בוטחים בשם, אנחנו בוטחים במשהו אחר. וזה דבר תמידי, כי צריכים לפתוח במשהו. ואנחנו רוצים ומכוונים את עצמנו לפתוח בשם, לפתוח בקור של כל הכוח.
הדברים שלך על מי אתה סומך, על מי אתה בוטח, זה מזכיר לי בדיחה. על איזה אחד שנמצא בראש שוהר, ופתאום הוא מחליק. בצוק מאוד מאוד גבוה. הוא מתחיל להחליק ולא יודע מה לאחז. נופל, ובאיזשהו שלב בדרך פתאום הוא מצליח להחזיק על איזשהו ענף. ויושב עליו ומסתכל למעלה 100 מטר למעלה, מסתכל למטה 1,500 מטר למטה. הוא מתחיל לצעוק. יש מישהו שם למעלה? יש מישהו שם למעלה? האקו מהדהד אחריו. יש מישהו שם למעלה? אין קול ואין עונה. הוא מנסה שוב, ופתאום הוא שומע, אני שומע אותך. מי זה? זה אני, אלוהים. אתה יכול לעזור לי? הוא צועק אליו. האלוהים אומר, בטח שאני יכול לעזור לך. אז תעזור לי. אז אלוהים אומר לו, אני יכול לעזור לך, אבל אתה צריך לסמוך עליי. אז האיש הזה, שתזכרו איפה הוא נמצא, אומר, בטח שאני סומך עליך, על מי נסמוך? אומר לו אלוהים, אז תשחרר את היד שלך מהענף. יש עוד מישהו שם למעלה?
הבדיחה הזאת אני דווקא שמעתי מאישה שהיא השתמשה בבדיחה הזאת להגדיר איך היא רואה את האתייזם, הכפירה שלה. זאת אומרת, היא הרגישה שיש פה משהו קשור לאיך שהיא יכולה לשחרר את עצמה מביטחון בשם. היא מחפשת משהו אחר, איך לסמוך על משהו שחוץ מהשם, זה קצת בדיחה. וזה מביא אותנו לשחרר אותנו מהביטחון באגו שלנו, שאנחנו לא רוצים לשחרר את השליטה שלנו על כל דבר, אבל זה בעצם העניין של ביטחון. הפרדוקס הוא שהרגע שאנחנו באמת פותחים בשם, אנחנו משחררים את הכוח הנשמה שלנו להפעיל בעולם. כי האגו הוא דבר מאוד קטן, והנשמה הוא דבר מאוד גדול. ולכן העניין של עבודה זרה, לשחרר את עצמנו משעבוד לאגו הקטן הזה, זה מאוד מאוד קשה, אבל מאוד מאוד נותן לנו את הכוח של חירות. אנחנו נמצאים בעולם של, כמו שאומרים, תרבות הסלפי. אם אני צריך תמונת סלפי בתוך איזושהי חוויה שאני בתוכו, חוויה משפחתי, חוויה של כל חוויה, אבל אני מסתכל על האפשרות של סלפי, במקום להיות נוכח שם, במקום להיות, לחוות את החוויה ואת החיים שלי, לא בתוך איך זה נראה ואיך זה ייראה, אלא בתוך השקעה שאני שם. ותרבות סלפי יכולה להשפיע עליי שאני תמיד מתאר לעצמי איך זה ייראה בפייסבוק, איך זה ייראה ברשתות החברתיות שלי. לא תשתחו אליהם ולא תעובדם, כתוב. תשתחו אליהם, זאת אומרת, לתת לו משקל, משקל יותר מדי, משקל שזה כמו השתחוויה לאל של הסלפי, של האגו שלי. לא תעובדם, זה מדבר שאני יכול לשעבד את עצמי לכל החיפוש הזה של המראה שלי, איך שזה ייראה, איך אני משעבד את עצמי בזה. אני מצא במצב של התמכרות לרשתות החבריות שלי. אני לא יכול לנתק את עצמי מהשאיפה הזאת, מההתמכרות הזאת, מהתאווה הזאת, להיות שם ולחשוב על זה, ותמיד להסתכל על הלייקים ואיך קיבלו את זה. האמת היא שאני, אפילו שאני בן אדם שמאוד מרגיש את הניסיון בזה והסכנה בזה, אני גם רואה את עצמי, אני מרגיש הרבה פעמים שאני נמצא במצב שאני צריך לדעת מה בחדשות, מה הולך. כל ההתמכרות הזאת למסכים, זה נובע מההתמכרות הזאת לאגו שלי, שאני עובד את עצמי. אם אני עובד את השם, עובד לשם שמיים, אני יכול לנתק מההתמכרות הזאת. וזה הדיבר השני. לא יהיה לך יורים אחרים על פניי.
הרב שלום, אתה מדבר על תרבות הסלפי בעולם שאפילו לא מבין מה כל כך נורא בתרבות הסלפי. כי ברגע שכולם נגועים במחלה הזאת, אז היא לא נראית כמו מחלה. זה נראה כאילו משהו שהוא בסדר. אז אתה הולך להופעה בגן של הילד שלך, ובמקום שאנשים יראו את זה, כולם מצלמים את זה. ברגע שזה כולם לא מרגישים את הבעייתיות. אני חושב שאחד מהבעיות בהתרכזות סביב עצמך, שאתה פשוט לא רואה את האחר באמת. וכשאתה מכור לעצמך, אז אתה אפילו לא יכול להבין את הצד השני, את העיניים של מישהו אחר. זה מתבטא קודם כל בזוגיות, במה שקורה בתוך הבית. כשאני מרוכז סביב הרצונות של עצמי, אז אני גם לא פנוי לשמוע את האחר, ואז גם אין לי כוח כשהאחר קצת מפריע לי לרצונות שלי. כי מה שמעניין אותי זה אני. אחד מהדברים הכי 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 בסיסיים ביכולת לבנות זוגיות טובה, היא היכולת לשבת ולהקשיב מה יש לשני נאמר. לצאת מעצמי. היכולת לראות שיש מחוץ לעולם שלי עולם אחר. זה יכולת שהיא נבנית, האמת, כבר מגיל צעיר מאוד מאוד. כי ילד קטן ששואלים אותו מה הוא רואה, הוא מבחינתו כל העולם רואה את מה שיש לו בתוך העיניים. אם הוא לא רואה את הצעצוע שמאחורי הגב שלי, ותשאל אותו אם אח שלו רואה את הצעצוע, הוא גם יגיד שלא, למרות שאח שלו עומד מאחורי הגב שלי ורואה את הצעצוע. כי ילד קטן לא מצליח לראות שיש בכלל מבט של מישהו אחר. ככל שהילד מתבגר, הוא אמור לפתח את היכולת לראות שיש עולם מחוץ לי. ולצערנו, בעולם שאנחנו מדברים פה, אנחנו נשארים קצת ילדותיים, שאנחנו חושבים שכל העולם סובב סביב עצמי. אנחנו מטפחים לעצמנו עולם כזה כל הזמן, שהוא אני ומה שטוב לי, ומה שנכון לי. שיש בזה משהו מאוד מאוד חשוב, לבנות את האישיות שלך, אבל את היכולת לראות שיש מחוץ לי עוד מבטים אחרים, יכול להיות מאוד מאוד בסיסית, שאולי באמת הדיבר מכוון את זה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. נקודה אחת שיש לנו בפרשה היא שהקורבנות, עם כל זה שאולי הם רחוקים איתנו, לא מבינים אותם, יש בהם כמה עניינים שתמיד אפשר לקחת אלינו. ואחד מהדברים המעניינים הוא שלמרות שכשאנחנו הולכים להתפלל, אז שמה בדרך כלל, אולי רק אני, אבל אני חושב שיש כמה אחרים, כשהם מתפללים לא בדיוק כל רגע ורגע מתכוונים למה שהם אומרים, וקצת המחשבות עפות לכל מיני מקומות. ולמרות זאת, כתוב שהתפילה מתקבלת, במיוחד כשהיא נמרת בציבור. אבל לעומת זאת, בקורבנות, כהן שחושב מחשבה שהיא לא על הקורבן עצמו, בזמן שהוא זורק את הדם או שוחט, זה נחשב פיגול. הקורבן הזה לא עולה. אם אתה לא מרוכז בקדוש ברוך הוא, בעבודה שאתה עובד בה עכשיו, וצורך העניין אתה מרוכז בעצמך, זה פשוט לא עובד. אי אפשר לשבת מול בן הזוג ולחשוב על עצמי. כרגע כשהוא מדבר, אתה מקשיב לו ומורכז בו ומה הוא מבטא. אם אתה תהיה מורכז בעצמך, רואים עליך. וכמובן, זה, אני מדבר בלשון זכר, אבל זה רלוונטי כמובן לשני הצדדים, גם לגבר וגם לאישה. אי אפשר להיות כל הזמן מורכז סביב עצמך. אל תדאגו. יהיה זמן גם לבטא מה שיש לך להגיד, אבל כשקורה משהו, צריך קודם כל להקשיב מה יש לצד השני לומר. זה בדיוק מה שגרם בסופו של דבר לחורבן הבית, גם הראשון, גם השני. ההתרכזות סביב עבודת המקדש, במנותק מאכפתיות אחד מהשני. אנחנו יודעים שחורבן בית ראשון, הוא נובע לא רק בגלל עבודה זרה, אלא בגלל גילוי עריות, בגלל שפיכות דמים, בגלל איך שמתייחסים ליתום ולאלמנה. ואנחנו יודעים שאצל ירמיהו, האמירה הכי חריפה הייתה, היכל השם, היכל השם, היכל השם, נתלו כל כך בעבודת המקדש ושכחו שזה אמור להקרין לי על כל החיים שלי ואיך שאני מתייחס לשכן. וגם בבית שני, כמובן, שחרב על שנאת חינם, כל המחלוקות והמריבות עד כדי שפיכות דמים שהיו בין קבוצות בתוך עם ישראל, שלא הצליחו להתאחד. כל הבניין הזה נבנה מהאחדות הזאת שקשורה כמובן לפורים, שאנחנו אותו חוגים לכנוס את כל היהודים. והוא חרב, למה? כי עוד פעם נתלו כל כך בעבודת הקורבנות ושכחו שצריך לתקן את החברה. אי אפשר לנתק את האחד מהשני. ולחשוב, אני עובד את השם, אז הכל יהיה בסדר.
זה מזכיר לי סרטון שראיתי על המסע ומתן בין האוקראינים ובין הרוסים, ששני הצדדים נכנסו לחדר עם שולחן מאוד ארוך, וישבו 10 אנשים, גברים כמובן, בצד אחד, ועוד 10 אנשים, גברים כמובן, בצד השני של השולחן, הסתכלו אחד על השני עם איזושהי, אנחנו נצח אתכם. הרגשתי את הכוח של האגו שמפריד בין שני הצדדים, איך מגשרים, איך מתהפכים במצב כזה. רק להוריד את האגו. אי אפשר להקשיב לזולת אם האגו כל כך בולט וכל כך בתוך התודעה שלי, שאני רק מסתכל על עצמי. איך מסתכלים על השני? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, להוריד את האגו, לשים את זה בצד, אולי אפילו לבטל אותו, כדי להקשיב לזולת, להיות ביחד איתו. זה לוקח עבודה, זה לוקח עבודה פנימית, אבל זה בדיוק העניין של הדיבר השני, ונוסף לזה, זה דבר של יום-יום, שאנחנו נמצאים בוויכוחים, אנחנו מוצאים את עצמנו בתוך איזושהי מחלוקת, וצריכים לדעת שהאגו הזה שאני עובד אותו באותו רגע, זה ממשיך את הסכסוך, ממשיך את המחלוקות. שמעתי פעם דוגמה כזאת שאני שוטף את הכלים, והרגע שאני מסתכל על הכוונה שלי, זה באמת מגלה מה יהיה תוצאה מהשטיפת הכלים. אם אני שוטף את הכלים כדי לקרב אותי לאשתי, כי אני באמת רוצה לעזור בבית, וזה חלק שלי, ואני משתתף, ואני עושה את זה מאהבה, אז זה בונה קרבה בינינו. אם אני עושה את זה כי עם איזושהי הרגשה לא טובה, למה אני צריך לעשות את זה, אני לא רוצה לעשות את זה, זה ממש יכול להיות גורם לקרב. קוף ריש בית זה קרב, זה גם קירוב, ואיך הם יודעים מה יהיה התוצאה? צריכים להסתכל בפנים, בקרב, בקרבי. בקרבי, עם המוטיבציה שלי, הוא באמת לעשות קירוב לבבות ביני ובין אשתי, אז הכוונה של המעשה יעשה את זה. אבל אם הוא, עם איזושהי ביטול של השני, והאגו שלי כל כך מפריע במעשה, הוא נכנס לתוך המעשה, זה יכול לגרום לקרב. וזה בדיוק העניין, שכל מעשה צריכים להסתכל בפנים ולתאר את הכוונה לשם שמיים.
טוב, נסיים באמירה הזאת שקורבן זה גם להקריב, להקריב את האגו שלי. אני לא יודע בדיוק איך זה ייראה, אבל אני בטוח שהחוויה שעובר אדם שמגיע למקדש ורואה את כל הרוממות והעוצמה הזאת, גם של היופי וגם של הקדושה וגם של השכינה והניסים שהוא היה רואה, ומביא את הממון שלו, את הכבש שלו, ומלא אותו על הקורבן, ורואה אותו עין בעין, עולה למעלה. כנראה עבר בו תהליך מאוד מאוד רציני של ניקיון של האנוכיות שלו. והשאלה אם כשהוא יצא מדלתות המקדש, אם זה המשיך איתו באמת ליום יום, או נשאר בשערי ניקנור, בשערי בית המקדש.
שבעזרת השם נזכה שהקורבנות שלנו להקריב את עצמנו, בתוך העולם הפנימי, באופן שאנחנו באמת יכולים להקריב את האגו שלנו, את הנוחיות שלנו, כדי לקרב אחד לשני, ולהרגיש אחד לשני, ולהקשיב אחד לשני, יהיה לנו אחדות ואהבה, ונזכה להרגיש את הכוח של האחווה והענווה הזאת בתוכנו.
אמן ואמן. שבת שלום.